טוב, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאש. היום אני נמצא עם אברהם מבורך. אברהם הוא מנכ"ל ומייסד של פלטפורמת קיקי. קיקי זה פלטפורמת AI להפקת אירועים, זה הולך ממש לשנות את כללי המשחק, אני תכף אדבר על זה טיפה יותר, יחד עם אברהם כמובן. אני אספר לכם טיפה עליו. אברהם הוא בוגר אוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, והוא מתמחה בכלכלה. הוא התחיל את הקריירה שלו כשותף בחברת לזארד, גם בלונדון, שם בעצם מתמחה בארגון מחדש של חובות פן אירופאים גדולים. בהמשך הוא הצטרף לסילבר פוינט קפיטל, שזאת קרן גידור, שבהיקף של מיליארדי דולרים, ככה שמתעסק עם המון כספים, תראו עוד משהו מעניין על אברהם. ב-2010 הוא הקים וניהל במשותף את ענבון קפיטל, שזו גם קרן גידור, שהיא ניהלה 250 מיליון דולר. הקרן ממוקמת גם כן בלונדון. מה המצב, אברהם?
תודה, הכל בסדר.
טוב, קודם כל אתה... אני חייב להגיד שאני מכיר אותך גם כי עשינו את הוובינר ביחד, וגם כי דיברנו לפני על קיקי, אז זה ככה ברמת הגילוי הנאות, אבל אני מאוד התרשם ממך שאתה פשוט לא מפסיק לעבוד, אתה נשמע לי כמו מסוג האנשים שבקושי ישנים וכזה עד הלילות עובדים במשרד, גם אתה יודע מהדברים שעשית, אבל גם מההיכרות שלי איתך.
נכון, נכון, אבל זה כיף, כשהעבודה זה כיף, אז זה כיף לעבוד.
לגמרי, לגמרי. יש את המשפט הזה, החרוש של אם אתה אוהב את מה שאתה עושה, לא תעבוד יום אחד בחייך.
אבל בוא
נדבר על משהו שהוא לא קלישה. תגיד, אתה הקמת חברת סטארט-אפ מטורפת מאוד, אני סופר התרשמתי גם בכלל מהקונספט ומהרעיון, מהצוות, מהמודל העסקי. איך הגעת לזה? זאת אומרת, מה הוביל אותך לפתוח את קיקי?
כן, זה שאלה טובה, גם אשתי שאלה את אותה שאלה, כי אני עזבתי את הגרן גידור, זה העסק טוב, עניין לו 250 מיליון דולר, יום אחד אמרתי זהו, אני עוזב את הכל כדי להקים את קיקי, אז איך הגעתי לזה? אני עליתי לארץ לפני שנתיים, אז כולם תסלחו לי על העברית שלי, וכשהייתי לארץ הכרתי כמה אנשים פה ברעננה, והתחלתי לדבר עם חבר טוב שלי, שעכשיו הוא גם שותף שלי, דיוויד, ועשינו brainstorming על השוק הזה, השוק של האירועים, והגענו לפה כי דיוויד יש לו חלל אירועים בניו יורק, או שכל מיני parties, מה שיהיה יום הולדת, בת מצוות, חתונות וכו', והוא הסביר לי כל הבעיות וכל ה-pain points, אני לא יודע איך מין pain points בעברית, אבל ה-pain points שיש לו בתור ספק, ואני דיברתי עליו, על כל ה-pain points שלי בתור משתמש, לקוח, כי עשיתי כל מיני אירועים מהחיים שלי בשבילי, בשביל היעדים שלי וכו'. והגענו למסקנה שבשוק הזה של האירועים, זה שוק שאין e-commerce, אין חוויית e-commerce, אין לקוחות אפשרות לעשות מה שהם יכולים לעשות כשהם עושים הזמנת מלון או כרטיס טיסה או אוכל, אין כזה דבר. אם מישהו רוצה לעשות אירוע או צריכים לעבור דרך מפיק אירועים או צריכים לשמור את הראש שבועות כדי למצוא את כל הספקים, את הצלם, את הדיג'י, את החלל, את הקייטר וכו'. אז מצד אחד רצינו לפתור את הבעיה של הלקוחות, לתת להם חוויית e-commerce כשעושים planning של אירוע. מצד שני, רצינו גם לפתור בעיה של ספקים, ספק כמו דיוויד שיש לו חלל בניו יורק, הוא משלם כל חודש אלפי דולרים בשביל שיווק בגוגל, בפייסבוק, והוא לא יודע מה ה-ROI, return on investment, עוד פעם, דני, אם אתה יכול לעזור לי מהעברית, תעזור לי.
עזר על ההשקעה, אבל הקהל שומע ונראה לי מבין את המושגים, הכל בסדר.
אוקיי, תודה. פשוט לא יודע אם הוא $2,000 לחודש, זה מספיק, זה יותר מדי, כי הוא שם את כל השיווק שלו אונליין, דרך גוגל, פייסבוק וכו'. אנשים מתקשרים עליו ועושים הזמנות, הוא לא יודע אם הם באו דרך פייסבוק, מה ROI, הוא היה הרבה מעדיף שיהיה פלטפורמה שמביאה לו טראפיק, מביאה לו ביזנס, הוא יודע כמה משלם כל חודש, הוא יודע כמה הוא מרוויח בשביל ההשקעה הזו, ואין כזה דבר היום בשוק. אז ביחד דיברנו על, על זה, והגענו למסקנה שיש פה אפשרות ענקית, פה יש opportunity of a lifetime, לעשות disruption בשוק הענק הזה, ולתת ללקוחות ולספקים חוויית e-commerce שהיום לא אפשרי בשוק.
מדהים, מדהים, תגיד, ואחד הדברים הבולטים, דיברת על זה במושג הזה שנקרא e-commerce, כן? אבל e-commerce זה קצת, ממה שאני יודע בכל אופן, זה מושג קצת, קצת שונה, אבל זה יותר חוויית רכישת שירות אונליין פשוט, שפה נכנס באמת ה-e-commerce, אבל כן, הפלטפורמה היא, יש לה, היא לומדת לבד, נכון? היא כאילו מתפתחת מעצמה. מה בדיוק המודל שם? איך המכונה לומדת, בעצם משפרת את עצמה כל הזמן?
כן, אז e-commerce זה בדיוק מה שאמרת. האפשרות לעשות הזמנה אונליין, לא רק לבדוק מי הספקים, ואחר כך אני צריך להתקשר אליהם וצריך לבדוק מה המחיר. הפלטפורמה היא 100% transparent, חומים שקוף.
שקופה.
שקופה, סליחה. שקוף משהו אחר אני חושב. ואפשר לעשות הזמנות ולשלם דרך הפלטפורמה גם. אבל איך הפלטפורמה משתמשת ב-AI, בבינה מלאכותית? משל טוב זה מה שנטפליקס משתמש בתור AI. נטפליקס יודע או יודעת מה כל משתמש אוהב, כי יש היסטוריה שלהם. הם יודעים את הפרופיל שלהם והם בונים פרסונה, והפרסונה הזה, יש להם אלגוריתם people like me. זאת אומרת, אנשים כמוני שהם אוהבים סרט ABC, הם מאוד עלולים לאהוב גם סרט DE, כן? אז כל פעם שאני רואה עוד סרט, אז המערכת לומדת עליי, ולומדת מכל בן אדם שמסתכל, ואז כל פעם נותן לי suggestions, אנחנו אומרים בעברית, suggestions.
הצעה.
הצעה, מה אני אמור לראות. בסרט הבא, מה טוב. אז אותו דבר במערכת קיקי. אנחנו בונים פרסונס על כל הלקוחות שלנו. המידע בא מהלקוחות עצמם, אנחנו שואלים אותם כמה שאלות, אנחנו יודעים מה הם מסתכלים בפלטפורמה, ויש כזה סקשן כמו פינטרסט, איפה שאני אוהב את זה, אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה, עם תמונות. עם כל המידע הזה, אנחנו בונים את הפרסונות האלו, ואנחנו מציעים ללקוחות את הספקים שאנחנו חושבים, או המערכת חושבת, שהם they are supposed to like, they are most likely to like. וזה יעזור את הלקוח לקבל את המידע הכי טובה והכי יעילה בשבילם, וזה גם טוב בשבילנו, כי זה מעלה את ה-conversion rate. Conversion rate זאת אומרת, אם אנחנו מביאים 100 לקוחות לאתר, כמה לקוחות בסוף יעשו את הבוקינג. וקונברג'ן זה משהו מאוד חשוב בעולם האי-קומרס. ואנחנו חושבים שאם הבינה המלאכותית, הקונברג'ן שלנו יעלה, כי אנחנו ניתן את הצירות הכי טובה שאפשר ללקוחות שלנו.
מדהים. יפה. תגיד, אמרת מקודם שזה מה ששאלתי אותך, איך הגעת לפתוח סטארט-אפ, ואמרת לי שגם אשתך שאלה אותך את אותה השאלה. אז מה באמת, כאילו, אתה יודע, בסוף להקים חברה, מי כמוך יודע, זה מלא התעסקות. מלא התעסקות. אז למה לעזוב את העבודה הקודמת שלך ואת החברה שבעצם ניהלת ולהקים את קיקי עכשיו?
הפוטנציאל של קיקי זה באמת השמיים. אני כמעט 20 שנה אני עושה השקעות בבורסה, ובחיים שלי לא היה לי הזדמנות כל כך גדולה כקיקי. זה נכון שאנחנו מתחילים רק בשוק הישראלי, אבל השוק הישראלי זה ה-proof of concept שלנו, אנחנו רוצים לעלות לאוויר בכל העולם. ואין כזה דבר בעולם, וכפי ש-Airbnb עשו revolution ו-disruption בשוק שלהם, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, זה א' כל, כאילו ההזדמנות שיש לנו. מספר 2, מה שאמרתי, זה כיף, אני נכון שאני עובד כל היום וכל הלילה, אבל זה exciting, איך אומרים, אני מתרגש כשאני במשרד, אני מתרגש כשאני מדבר עם המצוות שלי, כשאנחנו מדברים עם עם ספקים. זה מאוד מתרגש, וזה נותן לי כוח, כל יום לקום מוקדם, ודרך לישון מאוחר, לעבוד על טיקי.
מדהים, מדהים. טוב, תגיד, אתם כרגע נמצאים בתהליך של גיוס כספים ממשקיעים פרטיים, דרך פלטפורמה שנקראת פנדיט. אז בעצם הפלטפורמה, רק אגיד במשפט, למי שפחות מכיר, יש די הרבה פלטפורמות למימון המונים, אבל פנדיט מתמחים בעבודה עם סטארט-אפים. ומה שהם עושים במסגרת הגיוס, קיקי יחד עם פנדיט כמובן, זה בעצם להציע הצעה למשקיעים פרטיים. כל בן אדם שחושב ומאמין בפוטנציאל של קיקי, יכול למעשה לרכוש מניות. אז אני רוצה שנדבר טיפה על איך זה עובד. זאת אומרת, מה זה אומר בכלל מימון המונים? איך זה, איך בסוף למשקיע, מה הוא מרוויח מזה? איך, אתה יודע, כל הסיפור הזה מתחיל בכלל?
אז הסיפור מתחיל, אנחנו רוצים לתת נגישות, accessibility, לכל מיני משקיעים שרוצים להשתתף בחזון שלנו. בדרך כלל עושים את זה רק כשיש הנפקה בבורסה, יש IPO ואני יכול לקנות מניות, אבל בדרך כלל הסטארט-אפים זה עולם כזה סגור שרק venture capital, angels יכולים להשקיע. אבל עם הפלטפורמות החדשות האלו של גיוס המונים, crowdfunding, נותנים אפשרות לכל בן אדם שרוצה להשקיע כמה אלפי שקלים, ולהיות שותף איתנו בגרוץ ובסקסס שלנו. ולמה זה חשוב בשבילנו? זה חשוב בשבילנו כי אנחנו מביאים קונספט חדש לשוק, ורוצים שהמשקיעים שלנו יהיו גם האמבסדור שלנו, את השגרירים שלנו. אז זה מאוד חשוב לנו שיהיו משקיעים קטנים, שידברו עם המשפחה שלהם, עם החברים שלהם, כשהם יעשו את האירועים שלהם, הדבר הראשון שהם יחשבו זה קיקי, אני בעל מנות קיקי, אז בטח אני אשתמש בקיקי לעשות את האירוע שלי, וככה זה דבר ויראלי, אז זה מאוד עוזר לנו גם מבחינת השיווק. היינו יכולים לעשות דרך VC כמו שכולם עושים, אבל אנחנו חשבנו שזה גם יעזור את הביזנס לעשות דרך crowdfunding.
מעולה.
אז איך זה עובד? כל אחד יכול להשקיע ומקבל מניות. עכשיו כל מניה זה, אני לא יודע, אני כאן יכול להגיד, זה 3.70 שקל, זה מניה. כל אחד יכול לקנות כמה מניות ועושה את הכל דרך הפלטפורמה פנדיט.
ומה קורה עם קיקי, מתי שהיא תהיה מונפקת בבורסה?
אז כל אלו שהשקיעו איתנו, יהיו להם מניות בשווי, שאני מקווה זה אחוזים קטנים מהשווי שיהיה בהנפקה, וכשיהיה הנפקה הם יכולים לעשות טריידינג רגיל, כמו כל מניה בבורסה.
מעולה, אז זה ממש המניות שלהם בלעדי, אוקיי. ותגיד, בעולם הסטארט-אפים, אתה יודע, זה לא סוד שיש הרבה סיכונים. במיוחד, אני מדבר על, אתה יודע, מי ששומע אותנו וחושב אולי עכשיו להתחיל להשקיע כסף בקיקי או בחברת סטארט-אפ אחרת, אז בוא נדבר קצת על האתגרים, על הסיכונים, ומה קורה סטטיסטית לסטארט-אפים בתחילת הדרך, באמצע הדרך, איפה זה גם פוגש אתכם בקיקי, איך אתם מסתכלים על זה?
אז הדבר הכי חשוב כשמישהו מסתכל להשקעה, וזה מה שאני גם עשיתי, כשאני השקעתי את הקרן גידור שלי, לפני שאני מסתכל למספרים, שזה אולי הדבר הכי חשוב, אבל עוד יותר חשוב המספרים, ועוד יותר חשוב מהשוק, זה הצוות, מי מאחורי סטארט-אפ. זה הדבר הכי חשוב, כי הסיכון הכי גדול, זה הם לא יעשו את העבודה הטובה, או לא יעשו מה שהם אמורים לעשות, כן? ומבחינתנו, בשבילי זה מאוד חשוב שהיה לנו צוות מדהים וצוות מרשים, ולהביא כל מיני מקצוענים שבאמת הצליחו בתחום. אז לדוגמה, בקיקי יש לנו Board of Advisors שכולל אבן ניומן, הוא היזם ומנכ"ל של מקסטוק, אז לפני כמה חודשים, הוא מחר, עכשיו הוא כבר לא מנכ״ל, אבל הוא שקים את חברת מקסטוק, והוא עוזר לנו בכל מיני דברים בארץ. עוד Board of Director Advisor הוא אמיליאנו קלנזוק, הוא ה-Lead Independent Advisor של מרקדו ליברה. מרקדו ליברה זה בעצם אמזון בדרום אמריקה. בעצם זה יותר גדול מאמזון. זה חברת של 50 מיליארד דולר, והחברת e-commerce הכי גדולה בדרום אמריקה. אז הוא יודע דבר אחד או שתיים על פלטפורמות e-commerce. וקליף ריטר, קליף הוא ה-CMO, ה-Chief Marketing Officer שלנו, מאוד חשוב, כי הוא מביא טראפיק לפלטפורמה, והוא היה יזם של חברת Lowest Rate בקנדה, שזה חברת e-commerce, זה פלטפורמה שמוכרת בעצם שירותי פיננסים, כמו credit cards, mortgages וכו', והוא לפני כמה חודשים, הוא גם מכר את החברה הזו ל-Ontario Teacher Pension Fund, זה אחד מהקרן, איך אומרים, קרן פנסיה הכי גדולים בעולם. הוא היה יכול לעשות retreat, כן? אבל בעצם הוא חזר לעבוד, כי גם הוא ראה את ההזדמנות שיש לנו בקיקי, והוא עובד איתנו בתור CMO. אז סיכון גדול זה הצוות, ואנחנו חושבים שאיתנו יש סיכון קצת פחות, כי שמנו ביחד צוות ממש מרשים. זה ראשון. דבר שני, זה ה-business model. האם, אולי הרעיון הוא רעיון טובה, אבל האם הרעיון עובד מבחינת ה-business? ואנחנו חשבנו הרבה זמן על ה-business model של קיקי, וזה משהו מאוד חדשני. זה חדשני כי אנחנו לא לוקחים שום עמלה על כל בוקינג, על כל הזמנה שעובר דרך הפלטפורמה, לא לוקחים עמלה. זה 100% חינם לקוחות, והספקים משלמים מנוי חודשי. זה מאוד חשוב בשבילנו, כי יש תמיד את הסיכון שלקוח או ספק רוצה לעקוב את הפלטפורמה, ללכת ישירות, כדי לא לשלם עמלה. לדוגמה, אם מישהו יודע איך Airbnb עובד, תמיד מנסים להגיע לבעל הבית, ככה לא משלמים 30% לפלטפורמה. וזה יהיה עוד סיכון עוד יותר גדול בעולם האירועים, איפה שרוצים לדבר עם הבעל החלל או עם הקייטר, יש כל מיני אינטראקציות שאנחנו רוצים שיהיו אינטראקציות, אבל פעם שאנחנו שמים באותו חדר את הבעל החלל והלקוח, מאוד קשה שיהיה הזמנה דרך הפלטפורמה. אבל אם אנחנו עושים מנוי חודשי, לא אכפת לנו בעצם, אם עושים את הזמנה דרכנו או לא דרכנו, ואין שום סיבה שלא יעשו דרכנו, כי הם לא משלמים על הזמנה אם עושים דרכנו. אז אנחנו חושבים שאת הביזנס מודל שלנו מאוד חדשני, וגם זה lower the risk. אז א' כל צוות, שנית כל הביזנס מודל, והדבר הקשי זה מימון, פייננס. למה הרבה סטאפים לא עובדים? כי מגיע סוף החודש ואין כסף לשלם את העובדים, וזהו. ויש לנו משקיעים גדולים מאחורינו, ועכשיו עושים גיוס המונים, ככה שיש לנו תמיד visibility, לא יודעים איך אני עברית, וזה לטווח ארוך, שלא יהיה כזה מצב שאופ, מה קורה עוד חודש, עוד חודשיים.
מדהים. תגיד, עבדת הרבה זמן בקרנות גידור, ואני חושב שהניסיון שצברת שם, גם בניתוח של השקעות בסטארט-אפים, וגם בכלל, מה אתה כמשקיע מסתכל על חברה ומה אתה בוחן שם, כדי לדעת אם זאת חברה טובה או לא טובה, אז אני אשמח שקודם כל שתסביר מה זה בקצרה, מה זה קרן גידור, מה עושים שם, לפחות מה אתה עשית, ואיך הניסיון הזה תרם לך בעצם בקיקי, ואיך זה כאילו, אתה יודע, בסוף אני גם לא רק מסתכל על קיקי, אני מסתכל בכלל על עולם הסטארט-אפים, כאילו הייתי רוצה לדעת, מה בתור מנהל השקעות בקרן גידור, מה אתה מסתכל על הסטארט-אפים, איך אתה מסתכל על הסטארט-אפים? אתה מבין מה אני אגיד? דווקא משם, מהניסיון שצברת.
כן, כן, כן. אז כקרן גידור, בית אני השקעתי בניות, בארצות הברית וגם באירופה, לא בשורט.
בוא נתן אבל מילה, מה זה קרן גידור? שנייה, רק לעשות את הקונטקסט, ואז מה עשית?
קרן גידור, או hedge fund, זה קרן שמשתמש בכלים advanced tools כדי להשקיע בחברות או גם לעשות השקעה נגד חברות. אנחנו גם היינו עושים shorting, זאת אומרת אנחנו מוכרים מניות ואחר כך אנחנו קוראים את המניות בחזרה. זאת אומרת אנחנו חושבים שהיה ירידה בשווי של חברות, כן? אז היינו מסתכלים בחברות טובות בלונג וחברות לא טובות ב- 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 בשורט. ומה שלמדתי זה כשאנחנו מסתכלים להשקעה, תמיד מסתכלים על risk reward, אוקיי? חשוב, יש תמיד סיכון, כן? אם לא, אם סיכון אין רווח, אבל צריכים להסתכל על risk reward equation, מה הסיכון בדאונסייד ומה אני מרוויח באפסייד. כשאנחנו מסתכלים על זה, מבחינת האפסייד, חשוב שיהיה מצב שאם הדבר הולך טוב, אני לא עושה פי 2, אני עושה פי 10, פי 100. ואם זה לא עובד טוב, למה זה לא עובד טוב, אז כדי להוריד את הסיכונים, צריך להבין מה יכול לקרות בהשקעה אם זה הולך טוב. ומאוד חשוב בשבילנו להבין מה ה-competitive advantages. אני לא יודע איך אני מבין competitive advantage.
יתרון תחרותי.
יתרון תחרותי ו-barriers to entry. זה הדברים שאנחנו תמיד מתקלים, ה-barriers to entry. לא יודע עוד פעם איך אומרים את זה
בעברית. חסמי כניסה.
זה מאוד חשוב, כי אולי יש לך רעיון טוב, אולי אתה עושה משהו טוב בשוק, אבל מישהו אחר בא ועושה את זה יותר טוב, ומחר אתה כבר לא בשוק, כן? כמו ה-MySpace, כן? MySpace זה הדבר הכי hot, ואיפה הם עכשיו? ואני למדתי מאוד בתחום ה-marketplaces וב-e-commerce, מה ה-competitive advantage של כמה חברות, ואיפה יש first mover advantage. וזה מאוד חשוב בשבילנו, כי אנחנו הראשונים, ובשוק שלנו, first mover זה יתרון ענק, כן? זה יתרון של סוגיות הראשונים. למה? כי יש לנו marketplace עם שתי flywheels. יש מצד אחד הספקים, מצד שני הלקוחות. אם אנחנו מתחילים עם כמה ספקים, ואנחנו נראה להעביר עוד כמה שבועות עם יותר מ-500 ספקים בארץ, זה רק התחלה, אבל זה כבר מספר מכובד, אז יהיו לנו כמה לקוחות. אם אנחנו, יש לנו לקוחות, אז יותר ספקים יבואו לפלטפורמה. והפלייוויל הזה, לא יודעים איך אומרים עברית, זה הולך וצומח, ובעצם נותן לנו את ה-barrier to entry. כי אנחנו ראשונים, אז יהיה יותר, מאוד קשה בשביל שני לבוא לשוק, ולקחת את הספקים שלנו, כי הם כבר על המערכת שלנו. ולא יהיה להם ספקים, ולא יהיה להם לקוחות, ולנו יש לנו את שתיהם. אז אנחנו מחפשים השקעות, וזה אני יותר מכיקי, כן? אני מסתכל כפתור משקיע, במצבים שיש barriers to entry ו-first mover advantage, ובקיקי יש את שניהם, כן? אז זה מאוד חשוב בשבילנו.
מדהים. תשמע, זה מטורף, כאילו, אתה יודע, אתה גם לוקח דברים שלמדת מהניסיון שלך, ואתה אומר, אוקיי, בחברה שלי זה לא יהיה, זה כן יהיה, אבל ההוא לא יהיה. זה כמה שניסיון ואתה יודע, התנסות ודברים שעשית, כמה שזה תורם. תגיד, בסוף קיקי זו פלטפורמה שהולכת לעשות disruption בעולם הפקת האירועים. בכל מה שקשור מקצה לקצה לניהול אירועים, הזמנת אירועים וספקים שקשורים לאירועים. אז בוא נדבר כאילו על העולם הזה של הפקות אירועים. זאת אומרת, איפה הוא נמצא היום? מה קורה שם היום? אין פלטפורמות שעושות משהו דומה למה שאתם עושים? ואם לא, אז מה לדעתך יקרה בעוד איזה 5 או 10 שנים עם השוק הזה של אירועים והפקת אירועים?
כן, אז זה מאוד מעניין, כי כשדיברתי עם דיוויד והתחלנו עם הרעיון הזה ועשינו brainstorming, אנחנו התחלנו להסתכל מה יש בשוק, וכמעט לא התחלנו להאמין שאין כזה דבר בשוק, כי למה אף אחד לא חשב על זה? ובעצם כן חשבו, והיו בעבר כמה ניסיונות להיכנס בשוק ולעשות לא בדיוק מה שאנחנו עושים, אבל משהו דומה, ואף אחד לא הצליח. ואז חשבנו הרבה למה זה ככה, למה אין פלטפורמה בשוק, ולמה אילו שכן ניסו בבבר לא הצליחו. אז א' כל, טיימינג, וזה קצת מזל גם, כן? הטיימינג, אני חושב שהיום הטיימינג הוא הנכון, לפני 10 שנים זה לא הנכון. למה? כי הציפיות של הלקוח, כל שנה בעולם האי-קומרס עולים, כן? לפני 20 שנה, אולי טיסה כן היית קונה אונליין, אבל מלון לא. לפני 10 שנים, מלון ברור שהיית קונה, אבל לא רכב. היום אתה כן קונה רכב אונליין, בארץ אתה קונה טסלה, בארצות הברית יש לך קרוונה, וזה דבר מקובל שאתה יכול גם לעשות, לקנות שירות או מוצר באלפי דולרים אונליין. זה משהו שמקובל היום, לפני 90 זה לא מקובל. אז זה דבר מאוד חשוב, שהטיימינג היום הוא נכון, ולפני כמה זמן, מתי שאחרים ניסו, לא היה נכון. דבר שני, הביזנס מודל החדשני שלנו לא ניסו. זאת אומרת, כל אחד שעשה את זה או שניסה לעשות את זה בעבר, עשו בביזנס מודל כמו Airbnb שלוקחים עמלה, וכפי שהסברתי, יש בעיה גדולה שם, שתמיד רוצים לעקוב את המערכת. דבר שלישי, מה שכן יש היום בשוק, זה מאוד הרבה מאוד פלטפורמות שהם lead generation, כמו יאללה מתחתנים או מתפורמית בארץ, ויש בכל העולם. זאת אומרת, זה הם פלטפורמות או ובסייט, איפה שאפשר למצוא כל מידע שאנחנו רוצים על הספקים, כן? אנחנו יכולים למצוא חללים, קייטרס, די-ג'י וכו', אבל אי אפשר להזמין, אין חוויית e-commerce, יש רק lead generation, וזה לא חוויה טובה בשביל משתמש, אני צריך תמיד להתקשר לקייטר, ואין שקיפות, אני לא יודע כמה זה עולה, אני צריך להתחיל להתווכח, ובגלל שאין שקיפות, המחירים תמיד משתנים, כן? ויש תמיד הפרות, ובעולם האירועים הפרות זה תמיד הפרות לא טובות, וזה הדבר באמת החדשני שאנחנו מביאים לשוק, וזה שוק ענק, השוק ענק איפה ה-e-commerce penetration היום זה 0%, אז אם אנחנו רק לוקחים איזה אחות או שתיים מהשוק, זה הזדמנות ענקית.
לגמרי. תשמע, זה מדהים. תגיד, ואיפה אתה רואה את העולם הזה של הפקות האירועים בעוד 5 או 10 שנים? כאילו, איך אנחנו נעשה אירועים בעתיד?
אני חושב שזה קצת דומה אם אתה חושב, מה קורה ל-travel agent? איך קוראים ל-travel agent?
סוכן נסיעות.
סוכן נסיעות. אז לפני 20 שנה, מה היה העבודה של סוכן נסיעות? אתה היית מתקשר אליו, אני צריך טיסה לניו יורק, והוא קונה לך טיסה, והוא לוקח עמלה לטיסה, כן? היום אתה לא עושה את זה, היום אתה קונה ישירות אונליין, כי אתה יודע איפה אתה רוצה ללכת, או אתה גם מסתכל בטריפ אדוויזר, איפה טוב ללכת, ואתה לוקח מלון בבוקינג.קום, בטיסה, באקספדיה וכולי. איך אתה משתמש בסוכן נסיעות? אם אתה רוצה לעשות משהו מאוד מיוחד, מאוד איכותי, אתה רוצה שמישהו יסדר לך ספארי ויעשה לך גם אירוע בתוך הספארי ודברים כאלו. אז אני חושב שככה יהיה העולם האירועים. אם אתה רוצה לעשות אירוע, אתה תשתמש בפלטפורמות כמו בקיקי, אתה צריך לעשות משהו מאוד מיוחד, אחד שני, וצריך מישהו שעובד על זה כל הזמן, אתה כן צריך מפיק אירועים. אבל המפיק אירועים, הוא לא צריך לגבות כסף, רק להביא לך ספקים, או רק לתת לך השראה, כי הפלטפורמה יעשה את זה בשבילך, הוא יעשה את העבודה יותר של ניהול, ועבודה של, כן, של מנג'מנט, מנג'מנט של אירוע, וזה משהו שונה ממה שמפיק אירועים עושה היום.
מגניב. אוקיי. תשמע, זה עולם, אתה יודע, הטכנולוגיה עושה לנו חיים לאט לאט, אבל כל החיים משתנים בצורה דרמטית. תגיד, אתה בעיצומו של, אתה יודע, בנייה של חברת טכנולוגיה גדולה, כרגע זה חברת סטארט-אפ, מה האתגרים? זאת אומרת, אתה קם בבוקר, אתה יודע, עם מה אתה מתמודד היום, מה היה בהתחלה, איפה, אתה יודע, מה הקושי כאילו בהקמה של כל המודל הזה, העסקה הזאת, אתה יודע, החברה הזאת.
כן, אז האתגר מאוד קשה בשבילי, זה תמיד ללכת בשביל הזהב, הרמב״ם תמיד מדבר על שביל הזהב, כאילו לא ללכת לקצה אחד לקצה שני. מה זאת אומרת? מצד אחד, אנחנו סטארט-אפ, אנחנו לא רוצים לבזבז כסף שלנו, לא רוצים לבזבז את הכסף של המשקיעים שלנו, אז אנחנו לא רוצים לעשות השקעות גדולות, ואם אנחנו תמיד חושבים, אנחנו צריכים עוד to hire, איך אומרים to hire?
לגייס?
כן, לגייס אנשים, אז לא רוצים לשלם יותר מדי על זה, ותמיד אנחנו רוצים to save money. מצד שני, אנחנו תמיד צריכים לחשוב על העתיד, כן? ואפשר שאנחנו עושים החלטות בטווח הקצר, שזה טובות לטווח הקצר, אבל לא לטווח הארוך. אז אם אני חושב לטווח הארוך, הייתי כן משקיע יותר על מתכנן או על שיווק וכו'. אז מאוד חשוב שאנחנו ניקח את הבאלנס בין השתיים, ותמיד כל יום אני חושב, כן, זה דבר טוב מאוד, הפלטפורמה, זה משהו שאני צריך, אני רוצה להשקיע, אבל שנייה, אני אין לי כאילו unlimited funding, זאת אומרת, אני צריך תמיד לבחור מה חשוב מבחינת אסטרטגי לבילד, ומה אפשר לוותר בטווח הקצר, וזה ה-challenge, האתגר הכי גדול שיש לי.
הבנתי. מה היו האתגרים בהתחלה?
צוות, זה הדבר הכי חשוב, כן? אז לקח לנו 6 חודשים עד שבסוף מצאתי את ה-product manager, מנהל מוצר, קוראים לה דרור, היא פנטסטית, אבל 6 חודשים, כן? עד שמצאנו אותה. ובינתיים השתמשנו בכל מיני כלים, ועשינו את הצד המוצר עצמנו, וזה לא היה, וזה דוגמה טובה. היינו יכולים לגייס מישהו שהוא היה בסדר, אבל לא הוא היה טופ בהתחלה, וזה היה עוזר לנו בהתחלה. אבל שם חשבנו, לא, אנחנו משקיעים לטווח ארוך, שנחכה עוד כמה חודשים, עד שאנחנו מוצאים את הסופרסטאר. זה אחד מהאתגרים הכי קשים בהתחלה.
אז אתה אומר, הצוות, תגיד, ומה קורה עכשיו קדימה? זאת אומרת, מה התוכניות שלכם לתקופה הקרובה, לשנים הקרובות, ומה התוכניות בסוף?
כן, אז בתקופה הקרובה השתמשנו בגיוס המונים עוד כמה שבועות. כשנסיים את הגיוס המונים אנחנו נעלה לאוויר עם הפלטפורמה שלנו בארץ. החודשים הראשונים זה חינם לכולם, גם לספקים. מ-2023 הספקים התחילו לשלם, ועוד שנה אני מניח שאנחנו נהיה במצב שיש לנו הרבה KPIs, אנחנו נלמד הרבה מהשנה שעבר, ואנחנו נהיה מוכנים לעלות למדינות אחרות. אנחנו רוצים שקיקי זה יהיה global brand, לא רק בארץ, ונבוא לגיוס שני כדי ללכת לאנגליה, לקנדה, לאוסטרליה. יש לנו כבר partners, operating partners בכל המקומות האלו. חשוב ללכת למקום חדש עם מישהו מקומי, ויש לנו כבר בכל המקומות האלו local teams, ומשם אנחנו יהיה growth geographic, אבל יהיה growth גם במוצר, כי אנחנו יש לנו roadmap של דברים שאנחנו רוצים להביא לפלטפורמה. לדוגמה, משהו שלא קיים היום, אבל זה ברודמה שלנו, אנחנו רוצים להביא שירות לקוחות, שהם יכולים לראות חלל ו-3D דרך אוקולוס, כמו במטאברס, ככה הם לא צריכים ללכת כל פעם לבדוק את כל חלל וחלל. מישהו בניו יורק רוצה לעשות בר מצווה בארץ, איך הוא יכול לראות את כל החללים? טוב, הוא ישים את האוקולוס שלו, מסתכל לכל החללים, בוחר ועושה את התמונה דרך קיקי. זה דוגמה של מה שאנחנו יכולים לעשות. האפשרויות שיש לנו זה משהו כמו השמיים, sky is the limit. אז יהיה geographical growth וגם product growth.
אוקיי, ומה יקרה בעוד 10 שנים לדעתך עם קיקי?
לדעתי יש שתי exits. או אנחנו נעשה organic growth עד שנגיע עוד כמה שנים להנפקה, וזה יהיה חברה ציבורית שכל אחד יכול להשקיע, או בדרך יהיה איזה strategic partner שירצה לעשות איזה עסק איתנו, ואנחנו נהיה חלק מקבוצה עוד יותר גדולה. זה אני רואה את שתי האפשרויות שיש לנו.
מדהים. טוב, את האמת שדיברת על האוקולוס, אני נזכרתי פתאום שיש לי חבר שהוא היה לו גם הוא עדיין יש אפילו, לא יודע. מה הם עשו? הם עשו, נגיד בן אדם שקונה בית על הנייר, בניין שעדיין לא בנו אותו, אז הוא ממש ממחיש להם איך הבית ייראה, ואיך העיצוב של המטבח, והקרמיקה. אז כאילו, אני, אתה יודע, עם כל הכניסה של המטה, שזה גם עולם, עולם מטורף, נראה לי עוד 5-10 שנים זה, זה הולך להיות אצל כולם בבית, אז, אז עם הכניסה של זה, בכלל לא, לא נצא כאילו, כל, גם הטעימות של האוכל, סתם, חוץ מהטעימות נעשה הכל מהבית.
כן, אני חושב שאני מכיר אותו, כי אני הכרתי מישהו, אדריכל, שיש לו את התוכנה הזאת.
טוב, נדבר על זה אחר כך. כן. טוב, תשמע, קודם כל, אני כאילו, אתה יודע, גם הייתי איתך בוובינר ושמעתי חלק מהדברים שאמרת היום גם אז, וזה עדיין מטורף ומאוד מאוד מרשים. אני ממש מאמין במה שאתם עושים, אתה יודע, אמרת Airbnb, אני לגמרי רואה אתכם, עושה, כמו שמה ש-Airbnb עשתה להשכרת הדירות לטווח קצר, אז בעולם האירועים אתם לגמרי הכתובת, גם צוות, גם הניסיון שלך, של הצוות, זה מדהים בעיניי. אז תודה, אני אגיד לך כמה כן, אנחנו מסיימים בכל פרק עם כמה טיפים למאזינות ולמאזינים. אז אם יש לך איזה 1, 2, 3 טיפים לתת לנו, נשמח לשמוע.
טיפים, אוקיי. טיפ הראשון, אני חושב, תמצא עבודה שאתה שמח כל יום לקום בבוקר, כי כפי שאמרת בהתחלה, אם אתה עושה עבודה שאתה אוהב, אתה בחופש כל החיים שלך. זה מאוד חשוב. דבר שני שלמדתי בחיים שלי, זה אם אפשר לתת חיוך לכל בן אדם, אתה עושה טובה גדולה, ואתה קונה אותו. אז אם יש לך אפשרות או לעשות משהו בחוזק, באלימות או בחיוך, החיוך תמיד עושה יותר, כן? מאוד, מאוד חשוב. וטיפ אחרון שיש לי בשביל כולם, זה להשקיע בקיקי. השקעה בקיקי זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לחשוב עכשיו.
מדהים. יפה. טוב, חברות וחברים, אני אגיד לכם שגם אני אשים את הדף גיוס של קיקי בתוך התיאור של הפודקאסט, אתם מוזמנים גם להיכנס ולקרוא ולהסתכל על הסרטונים, וגם כמובן להשקיע אם אתם מחפשים הזדמנות השקעה. וזהו, אברהם, תודה על הזמן שלך, ואני מאחל לכם בהצלחה גדולה. מקווה שאנחנו נעשה עוד רעיון כזה כשאתם תהיו לפני הנפקה בבורסה, ואז נעשה איזשהו ריקאפ.
בהחלט, תודה דני.
תודה לך, ביי, להתראות.